אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום עירה וקסלר וצביקה בשבקין שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי.
שלום מאיה, אנחנו נדבר, יש עוד מעט סדר. זה גם זה קורה, קצת נבלה בתוך המהומה, אבל באמת עוד מעט סדר פסח, ואנחנו נדבר היום על משהו סופר מעניין, אגדת היטלר, שכתב ניסים בן שמעון, חיבור יהודי ממרוקו מתקופת מלחמת העולם השנייה. האגדה הזאת רואה אור עכשיו בהוצאת מנגד המיוחדת מבית קדם בית המחירות הפומביות. מדובר בתרגום עברי ראשון לאגדת היטלר, שנקראת במקור אגדה די היטלר, יצירה עממית שנכתבה בערבית יהודית ברבט שבמרוקו בשנת 1943 בקירוב. היא מתבססת על המבנה המסורתי של ההגדה של פסח ויוצקת לתוכו את המסכת ההיסטורית של מאורעות מלחמת העולם השנייה בארצות צפון אפריקה, ומגוללת את סבלות היהודים מנקודת מבטם של יהודי מרוקו, ומלמדת פרק מאלף ממקור ראשון בקורות יהודי המגרב בצל נוראות המלחמה. התרגום פה נעשה על ידי אבישי בר אשר, והיוזמה וההפקה של האגדה היא של יוני שניצר, ואנחנו נדבר עליה עם מירון ארן המול של הוצאת מנגד.
אמת.
נדבר גם עם המשורר ניסן אליהו כהן, שספר הביקורים שלו, במות, ראה אור עכשיו בהוצאת טנג'יר, בעריכת שי שניידר אלת. ניסן אליהו כותב בספר, כשמדברים על עתיד, אני מדמיין תור בביטוח לאומי. וזה לא שאין לי חברים.
וואו. לתלות באיילון, בבקשה, בירידה, כזה.
ויש לו, יש לו פה שירים, גם צריך להגיד זה, יש לו שירים שהם חצי קטעי פרוזה, זה מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין.
זה ספר ביקורים נהדר.
נכון. אבל אנחנו נתחיל עם המשורר אדם זגייבסקי, שמת שלשום. ביום השירה הבינלאומי הוא מת, דווקא. בגיל 75, הוא היה מגדולי משוררי פולין, הוא היה שייך למה שכונה בפולין דור 68, תנועה ספרותית שקמה שם ופעלה מסוף שנות ה-60, דיברו על שפה פשוטה והתייחסות ישירה למציאות, להבדיל מהשירה שהיללה חיים שחיו הפולנים תחת המשטר הסובייטי.
נכון. השירה שלו הוחרמה על ידי השלטון הקומוניסטי בשנות ה-70, אחרי שהוא חתם על עצומת מחאה. לקח לו קצת זמן, ואז הוא היגר בשנת 1982 לפריז, חזר ב-2002 לפולין, הוא חי בקרקוב ושם הוא מת. לעברית הוא תורגם על ידי המתרגם דוד ויינפלד, שאנחנו חייבים לו, אנחנו חייבים לו הרבה משוררים פולנים שאנחנו מכירים בזכותו.
אנחנו חייבים לו פולנים.
נכון, שימבוסקה וצ'סלב מילוש וזוויגניב הרברט, וכמובן אדם זגייבסקי, שהתארח פה אצלנו באולפן. אני זוכרת את זה, עמדתי שם מאחורי הזכוכית והקשבתי, כשהוא היה אצל גואל פינטו לפני כמה שנים.
נכון, ב-2018. זה היה חתיכת דבר. כולם התאספו שם די הרבה.
אנחנו התאספנו להסתכל עליו.
התאספו די הרבה אנשים, וזה היה נראה כאילו שירה היא דבר נורא נורא חשוב בישראל.
בכאן תרבות, זה היה אירוע מאוד מאוד חשוב. ובוא נשמע משהו משם.
גואל פינטו שואל אותו, מה תפקיד המשורר? והנה מה שהוא עונה.
The role of a poet is a... it's a wide subject, but I think a poet have, you know, the politicians don't care about the truth, and poets do care. So there's a kind of distribution of roles in society. Politicians are there to be cynical, to just to care about the next election. And I'm not saying that poets are the only ones who care about truth, but certainly the horizon of poetry is telling truth, and it concerns history, it concerns our life. And a poet is not a specialist, like everyone else is a specialist. You have a doctor and a philosopher, even philosopher is a specialist. Mm-hmm. Poets are these kind of... a doctor for
everything,
for every illness.
אז הוא אומר בתשובה שלו, נתרגם תרגום חופשי מאוד, לפוליטיקאים לא אכפת מהאמת, למשוררים כן. זאת החלוקה של התפקידים בחברה. הפוליטיקאים שם כדי להיות ציניים ולדאוג לבחירות הבאות. אני לא אומר, הוא אומר, שהמשוררים הם היחידים שאכפת להם מהאמת, אבל בהחלט האופק של שירה היא למידת האמת, באמצעות היסטוריה, באמצעות החיים. והוא אומר גם דבר יפה על משוררים, משורר אינו מומחה. כל האחרים מתמחים, רופאים, אפילו פילוסופים, אבל משורר, משוררים הם רופאים לכל מחלה.
אוקיי, אני חשבתי אולי נקרא שיר גם שלו.
בהחלט.
אנחנו נקרא שיר שנקרא אפיטלמיום, שזה בשירה היוונית העתיקה, שיר שבח ועלה ליום החתונה ולכבוד הזוג הצעיר, אוקיי? מפולנית כמובן דוד ויינפלד. וככה זה הולך, רגע, נקחקח בגרון.
ברור, השירה מחייבת.
אוקיי. בלעדי שתיקה לא הייתה מוזיקה. חיים בשניים לבטח קשים יותר מהיות בדד. כשם שספינה מתוחת מפרסים בים הפתוח, קשה יותר לניווט, מאותה ספינה עצמה, שמנמנמת בנמל, אבל הרי מפרסיות דו-תורניות בונים למען הרוח, התנועה, לא לשם בטלה ושתיקה מתוך שוויון נפש. שיחה של שנים רבות מקפלת בתוכה שעות של אי רצון, אי שקט, אפילו שנאה, אבל גם עדנה והבנה עמוקה. רק בנישואין יכולים האויבים מאז, האהבה והזמן לכרות ברית. האהבה והזמן בהתפייסם מאפשרים לנו לראות את הזולת במהותו החידתית, הסבוכה, המתפתחת לאט ובבטחה כמו עיר חדשה על פני מישור או בין גבעות ירוקות. הדבר מתחיל מיום אחד בלבד, מהשמחה והנדרים, מיום הפגישה המבורך, שהוא כמו גרעין לך. אחר כך באות שנים של ניסוי, עמל, לעתים ייאוש, גילוי פתאומי, עושר, ולבסוף צומח מעלינו עץ גדול שעלוותו שופעת, והוא מטיל עלינו צל ענק. הדאגות נעלמות בו.
איזה יופי.
ובסוף מתים.
אדם זגייבסקי, משורר ענק, אפשר לקרוא דרך אגב, זה יצא, נקרא אסימטריה, מבחר שירים, וכאמור, תרגם את זה מפולנית.
נכון, וזה יצא בהוצאת אבן חושן, יש לומר.
נכון. אגדת היטלר נכתבה בערבית יהודית על ידי ניסים בן שמעון כתגובה למראות מלחמת העולם השנייה ולנחיתת בעלות הברית בארצות צפון אפריקה. היא ראתה אור במהדורה יחידה ברבת שבמרוקו בשנת 1943. וזה דבר די מדהים, זה נכתב תוך כדי שהדברים קורים.
וגם, זה לא הדבר היחיד המדהים.
לא.
גם מדהים למשל שזה במרוקו ובתפיסה כאילו שלנו, בכלל זה לא קשור, כל העניין הזה של היטלר ומלחמת העולם השנייה, לא
אירופה.
קשור, זה שלנו.
כן.
זה קשור לאשכנזים, אז הנה. יש פה עוד איזה משהו ששם על השולחן, שלא, הם גם סבלו מזה מאוד.
נכון, וכעת בהוצאת מנגד נתפסה מחדש האגדה הזאת, בתרגום לעברית של אבישי בר אשר, ולאנגלית על ידי עדי ויוני שניצר, וככה היא נפתחת. בבהילו במהרה באו האמריקנים, הלחמה, הפנים הכחושות האלה, שהיו לו אבותינו בבהלה מהיטלר. כל דכפי נתהלך בפחד, כל דצריך ברעדה בורח, השתה הקה לשנה הבאה בשלווה, השתה הקה בשוק השחור, לשנה הבאה בפלסטינה כבני חורין. ואיתנו המוציא לאור של הוצאת מנגד, מרון הרן, שלום לך.
שלום וברכה.
תספר לנו איך התגלגל אליכם הטקסט המאוד מרגש הזה.
זה התחיל מזה שהיה לנו עותק במחירה הפומבית שלנו, בקדם, שכן.
עותק מקורי זאת אומרת.
כן, הספר נתפס, זאת אומרת, אחד העותקים, לא שרדו הרבה עותקים, אבל אחד העותקים, אפילו עותק יפה, הגיע לנו למחירה הפומבית, ונפתיע אותי ביותר, זאת אומרת, לא שמעתי על הדבר הזה, וזה היה גם נמכר היטב. וקצת אחרי זה, בלי קשר, הגיע יוני שניצר, ללא שום קשר לזה שהאגדה הופיע אצלנו, הוא רצה להוציא אותה לאור ועשה לה עוד הדסטארט, ואז איכשהו דרכנו הצטלבו וביחד הוצאנו אותה לאור.
אבל בעצם נגיד ניסים בן שמעון שחתום על האגדה הזאת, זה אנחנו לא יודעים מי הוא.
אנחנו לא יודעים כלום עליו, כלום, כלום, כלום. זאת אומרת, הוא לא מוזכר בשום מקור אחר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יודעים עליו זה רק מהקצת שאפשר להבין מתוך מתוך הטקסט הזה עצמו, מתוך ההגדה, שאפשר להבין שהוא ממרוקו, שהוא ידע צרפתית, שהוא קרא הרבה עיתונות צרפתית, שהוא ידע היטב מה קורה בעולם, אבל על בן אדם עצמו אנחנו לא יודעים כלום.
זה מאוד מעניין גם הדרך שבה אפשר, אתה יודע, בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, ואחרי שהסתיימה שואת יהודי אירופה, הצימוד הזה בין מה שקרה במצרים למה שקרה ליהודים באירופה, הפך להיות מאוד רווח בכל דור ודור וכולי. אבל זה נכתב בזמן אמת, זאת אומרת, הוא ראה את, את הצימוד הספרותי שאפשר לעשות, הנרטיבי שאפשר לעשות בין שני הסיפורים האלה, בין שני המיתוסים האלה, שהפכו, אחד מהם הפך להיות מיתוס, הוא ראה את זה בזמן אמת, הוא עשה את זה בזמן אמת.
כן, זה יוצא, הספר יוצא, לא יודעים בדיוק מתי, אבל הוא לא יכול לצאת לפני סוף 43, אולי כי מתוך הדברים שהוא מזכיר שם, ברור שזה במחצית השנייה של 43 או ב-44, זאת אומרת, עוד במהלך מלחמת העולם השנייה, וזה חלק מתופעה, זאת אומרת, יצאו עוד ספרים דומים לזה במרוקו, באותו סגנון או בסגנון שמזכיר את זה, אבל אף אחד מהם לא על הגדה של פסח. זאת אומרת, יצאו כאלה ספרים, למשל, בנוסח מגילת אסתר. זאת אומרת, שהנס שקרה, או קינות, או ברוח קינות מסורתיות, אנשים פרסמו. זאת אומרת, הז'אנר הזה היה קיים במרוקו.
ובעצם אנחנו מתייחסים לטקסט הזה, גם אמרנו את זה מקודם, כאיזושהי תנועה, בחברה הישראלית גם, אבל בכלל אני חושב להבין שהדבר הזה לא שמור לאשכנזים, והדבר הזה לא שמור לאנשים שבאו מאירופה, והדבר הזה קרה...
ולקרוא לזה שואת יהודי אירופה, נכון, זה טעות.
נכון, וגם יש טקסט במסגרת ההוצאה שלכם, יש טקסט על מה התחולל בצפון אפריקה, ליהודי צפון אפריקה, ובעצם האגדה הזאת מגיעה באיזשהו זמן... חברתי בישראל שבו יש איזה תנועה לדבר הזה, ויש איזה הבנה מחודשת של מה התחולל שם.
כן, כל מה שאתה אומר זה נכון, אני לא צריך להזכיר לך, כשאנחנו למדנו היסטוריה, יש את הצילום המפורסם הזה שמחזיק ספר היסטוריה וסך הדפים בו שקשורים ליהודי ארצות ערב, הוא בטל ביותר מ-60 לעומת מה שמוקדש ליהודי אירופה. אז כן, כשאנחנו למדנו היסטוריה, זה לא היה מקובל להזכיר הרבה פחות את יהודי ארצות ערב וצפון אפריקה בכלל.
ונדמה לי שגם היום זה לא בדיוק מקובל. כלומר, נכון, יש יותר דיבור, ויוסי סוכרי כתב את הרומן שלו על העניין הזה, אבל...
אבל
אני לא בטוחה שבבית ספר...
הביטוי שואת יהודי אירופה מתגלגל
לא, אני גם לא
בטוחה מאוד
בקלות. שבבית הספר לומדים נכון. על מה הלך במרוקו באותו זמן.
נכון.
זה נכון, אבל גם צריך לזכור שצריך לשמור על איזושהי פרופורציה. זאת אומרת, מה שקרה בצפון אפריקה, במלחמת העולם השנייה ליהודי צפון אפריקה, הוא הרבה פחות, הוא היה מאוד לא נעים, אבל הרבה פחות נורא ממה שקרה ליהודי אירופה.
נכון. יש כאן עוד איזה עניין מבחינתי, שנגיד, יש איזה מין דבר שהוא כניסה לטקסט היהודי הזה, ההגדה של פסח, ושינוי של הטקסט, שזה אנחנו, היהודים לא עושים, מה אתם רפורמים? זה דבר נועז בעיניי, הדבר הזה שהוא עושה פה, זה לא דבר של מה בכך, הוא פשוט משנה את הטקסט לגמרי. הוא אומר... רבי יוסי הגלילי, רבי יוסף סטלין אומר, מניין אתה אומר שלקו הגרמנים בברלין 10 מכות, ועל המבורג לקו 50 מכות, בברלין מה הוא אומר? ויומו הבכירים להיטלר, חרון אף אלוהים הוא, החריבו את המבורג ולא השאירו בקיר, ויר ישראל את המופת אשר עשה אלוהים, ויראו הגויים את אלוהים, ויאמינו בהשם ובבעלות הברית. אתה יודע, הוא פשוט משנה את כל הטקסט, האיש הזה.
כן, זה... במרוקו הם היו יותר, הרבה יותר ליברליים, מאשר יהודי אשכנז. אני חושב שהמקום היחיד שיש דבר מקביל לזה, זה אגדות של הקיבוצים.
נכון.
שלא היו דתיים בכלל, ואז הם יכלו להרשות לעצמם לשנות את הטקסט לגמרי כהבנתם. אבל במרוקו מי שהשתמש בזה, זה היו יהודים שומרי מסורת. זאת אומרת, זה התפוצה של, של הסוג הזה של ספרות, נקרא לזה, כי זה בהחלט ספרותי, ספרותי היסטורי, הייתה רחבה, גם אצל יהודים שרואים מסורת.
זה נקודה מאוד מעניינת שאתה מעלה כאן, כי צריך להגיד שגם זה נכתב גם כן בטקסט שמבאר את ההגדה הזאת, המטרה אינה דתית, המטרה היא לא להחליף טקסט, המטרה היא ספרותית, המטרה היא להשתמש באיזשהו ספר מתוך ארון הספרים היהודי, למטרה ספרותית בלבד.
כן, זאת אומרת, זה, היו מקבילות לזה, שלמשל במגילת אסתר, שעשו מין פורים דקזבלנקה, זאת אומרת, שממש חשבו, והיה בעבר, היו גם באשכנז, היו כל מיני טקסטים כאלה שניסו לעשות ימי זיכרון לאירועים מאוד, מאוד קשים. כן? אבל במקרה הזה זה לגמרי טקסט ספרותי היסטורי. זאת אומרת, לא הייתה לו שום כוונה להפוך את זה למשהו דתי, למשהו שישמש כעוד איזה יום מועד, כן? או יום זיכרון.
תשמע, אנחנו צריכים תכף לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, הרמת לי קצת להנחתה בתחילת דבריך, כשסיפרת איך הגיע הטקסט הזה עליכם, אני חייב לשאול, אמרת שזה נמכר נורא יפה, העותק המקורי, אני חייב לשאול כמה שווה עותק של ההגדה המקורית אצלכם,
כן, מאוד מתעניין בכלכלה.
כן, אני תמיד מדרדר את הדיון למחוזות הקפיטליסטיים, אבל זה סופר מעניין, מה אני אגיד לך?
אז התשובה היא זה נמכר, אני לא זוכר בדיוק, אבל סדר גודל של 700 דולר, שזה הרבה יחסית לדפוסים משנות ה-40 ממרוקו, זה ממש המון, אבל גם ביחס לנניח הגדות נדירות מהפלמח, או זה סכום גבוה יחסית.
הבנתי.
טוב, אני רואה שהאגדה הזאת, אגדת היטלר שהוצאתם, עולה 70 שקלים, לפי המחיר שכתוב פה, אז זה כבר יותר...
יותר משתלם. מציעה.
איפה אפשר להשיג את האגדה הזאת למי שמעוניין? זה נמצא בחנויות?
האמת שזה מעניין, זאת אומרת, אפשר בחנויות עצמאיות, ועוד מעט זה יהיה גם בסטימצקי, ומשום מה, בתומת ספרים, כנראה בגלל שם האגדה, זה בינתיים לא, אגדת היטלר זה כנראה כל כך... עדיין קשה לנו לראות את זה בכותר, אז שם זה בינתיים לא. אני מקווה שעכשיו שהם יקלו את התוכנית.
האמת שרציתי לשאול, אם אין איזו הסתייגות או רתיעה של אנשים שנחשפים לדבר הזה, לא רק מטעמים מסחריים, אלא זה קצת ככה באמת...
תשמע, אתה מתעניין, אתה אומר אגדת היטלר, כתוב לך פה על הכריכה, חיבור יהודי ממרוקו מתקופת מלחמת העולם השנייה. זה לא...
אני ברגע שראיתי, אני לא הייתי צריך גם את הכותרת המשנה, ברגע שראיתי אגדת היטלר, זה מיד עניין אותי, אבל יכול להיות באמת שיש אנשים שיראו את זה ויגידו שזה חילול הקודש.
טריגר, יובל, זה טריגר.
טריגר, זה יהיה טריגר בשבילם.
האמת שהתשובה היא שיש רתיעה. להפתעתי, אני בכלל לא חשבתי על האפשרות הזאת, אבל יש רתיעה ברמה שכנראה אפילו חלק לא קוראים גם את הכותרת המשנה, אלא ש... היו כמה חנויות עצמאיות דווקא מאוד פתוחות, ליברליות, שמחזיקות דברים שונים ומשונים, שסירבו בהתחלה, ורק אחרי שהבאנו להם עותק, ועיינו בעותק, והבינו שהשם, נאמר, מטעה, אז...
זה לא שאתם תומכים בהיטלר.
בדיוק.
כן. כנראה שצריך להסביר את זה
בימינו. כנראה שצריך להסביר את זה בימינו.
לא מדובר על תמיכה בהיטלר, להפך, מדובר פה על טקסט מאוד מאוד מעניין, היסטורית וספרותית, והאמת היא שגם במובן דתי הוא גם מעניין, אגדת היטלר.
יש הערות אגב, יש כאן...
ויש כאן גם צילום...
זה גם באנגלית.
יש גם צילום של הטקסט המקורי, שזה סופר מעניין, השפה הזאת. אותנו שכנעת. מירון הרן, מול הוצאת מנגד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וחג שמח.
תודה לכם.
תודה רבה. מה שכרוך, אנחנו כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, והיא משורר וספר ביקורים. ניסן כהן אליהו וספרו במות שראה אור עכשיו בהוצאת טנג'יר בעריכת שי שניידר אלעד, והוא כותב בשיר במות, הבמות נוצו אבל הריטואל שרד. ניסן אליהו כהן הוא יליד 1991, הוא מחנך, הוא מוזיקאי והוא משורר, והוא נולד בירושלים וחי בחיפה. שלום, בוא נכיר אותו. שלום ניסן כהן אליהו.
הלאה,
היי,
שלום.
נעים מאוד.
כן, שלום.
הבמות נוצו והריטואל שרד. זה נשמע די מתאים להיום. כלומר, יום רביעי, יום חול שכזה.
יום רגיל.
תגיד לי, על מה כתבת? הבמות נוצו והריטואל שרד.
נראה לי כזה על המנהק, סתם כאילו על, על כן, כזה.
זה שער קוונטי של מנהק, אפשר להגיד, וזו לשונה על שנה.
כן, זו לשונה על שנה, כן, על הסיפור הזה של הקרבת קורבנות למולך, והיחס לתמימות, היחס לילדות. איך שהדברים מסודרים ואיך שזה מרגיש, כזה שאומנם ניתצנו את הבמות פיזית, אבל משהו בריטואל כן שרד ופשוט אולי החליף צורה, או עשה דיג'י גדל כזה. מי שראה זאת לראשון, דיג'ימון, זה האנלוגיה שלי.
כן.
אולי נקרא, תקרא לנו שיר אחד למען המאזינים שהספר לא בידם.
כן, יש. אז אני אקריא שיר שנקרא כזה, הוא כוכבית פשוט, אין לו שם. מאז שאני ילד ועד היום, סנרה בעל קרבולת הזהב מבקר אותי בלילות. נוחת בחללית הג'ונגלים שלו על גגות חיי. הוא קורא ללילה חושך. הוא קורא לבוקר אור, הוא קורא לעוני, עוני. הוא קורא לי בשמות של צבעים שאני לא מכיר. כוח הוא חיזיון שבוקע מביצת תרנגולת לבך, מירחי כוכב הלכת רקטום. אני שמח לראות שעומד. הוא קורא ואני רוקד. הוא קורא ואני רוקד עד אילפון.
יש שם, זה, וואו, יש הרבה, בספר הזה יש בו המון עוני, המון ילד, ואימא, ואבא, והקושי הזה, הקושי הזה לחיות.
כן, קשה.
קשה, אה?
קשה. אבל גם כיף, כן, יש צבעים גם, כן, גם כיף, אבל קשה.
אני רוצה לשאול אותך, יש שער ב... ספר שנקרא יהושע. ואתה כותב, יהושע משך זקוף של קיום ועינות, יהושע רצף של נקודות בחלל, יהושע שטוף בחינות. מי זה יהושע? מה הוא עשה שהוא קיבל, אולי זה לא בן אדם אחד, אולי זה מין ישות כזאת.
כן. האמת שהוא הפך לישות כזאת אצלי. ישות כמעט מיתית. אבל בעצם הוא חבר מאוד קרוב, שהתאבד לצערי לפני שנתיים ומשהו כבר. והשער הזה עוסק בו, אבל גם עוסק בעצם כזה בחוויה הזאת של כזה הכל נברא כל הזמן בצורה מאוד אובססיבית כזה. ויש משהו בריברס הזה שהוא בחר לעשות, של להפסיק לברוא ולהיפסק. התנועה האחורנית שמאוד מאוד תפס אותי.
ומכעיס אותך גם, התנועה האחורנית?
לא.
או שאתה מבין אותה?
אני מבין אותה, אני לא כועס. אני עצוב. אבל אני לא כועס, כן.
תשמע, אתה מתייחס לזה ממש כאין ברירה במובן מסוים. אתה כותב, האלים ידעו רק להסכים, עקוד נולד. כאילו הדברים נכתבו...
הרבה מהדברים פה בספר הם מין... זה המצב. כן. אתה נולד לתוך המצב הזה, ובעצם אין לך איך לצאת ממנו.
זו, אני חושב שיש. אני חושב שיש. אני חושב שהפתרונות הם לא... הם לא בכלים הכי זמינים, ושצריך לפתח כלים חדשים, וגם זה הניסיון שלי כזה סוג של מחקר כזה, דרך אסתטיקה כזה, או דרך אומנות, לנסות לראות איפה הגליצ'ים, כאילו...
זה סן רע עם קרבולת הזהב.
כן, כן, הוא כזה, כן, הוא מבקר, חמוד כזה. שמע, יש... תשמע, יש סיכוי כזה, אם אני באתי ממאדים, אז כאילו, אז יש סיכוי, תראה, יש גם קסמים כזה אמיתיים אולי. אני חושב ככה, אני מקווה ככה, לא יודע.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר אחד שכתבת. האמת היא אני מבין שבחרת לנו שיר שמחזיר אותנו למחוזות של הקושי, מהמקומות של החלל והקרבולת הזהב, אבל מה לעשות, זה הכל מעורבב שם, הכל ביחד.
כן, כן, שם פלטה כזה, כן, שאני רטבה. אז אני אקריא, אז להקריא את משה סילמן?
כן, בבקשה.
כן, תודה, רגש. אוקיי. משה סילמן. אני זוכר אותך מצית את גופה השטוי של המציאות אל האינסוף, כמו לוטוס בערת מתוך ביצת עוניינו, איך לא נטרפנו בפתיחת עלי הכותרת שלך, המשגעים שלך, אדם בוער זה לא רומנטי. כל אחד מהם נפתח באחת. כותרת, לא בערנו יחד איתך. כותרת, לא נשרפנו עם הבנקים. כותרת, חסדים נדירים הותירו אותנו שפופים בדין. כותרת, משוגע הציט צדקי אור בערפל, ובהם ידעתי שאין דבר במציאות שאינו שער אל היופי.
זה אמירה מאוד... עוד מאוד מורכבת בעצם. בעצם אתה אומר, באמת שני הדברים שדיברת עליהם מקודם, הסבל והאפשרות של השער אל היופי, מצויים בטרגדיה איומה.
וזה גם כאילו נשאר כאילו טרגדיה של בן אדם אחד, כי הוא עשה את מה שהוא עשה, הוא כאילו הקריב את עצמו, אבל אנחנו לא בערנו יחד איתו.
מה זה לא בערנו יחד איתו? אני קראתי את השיר הזה, ופתאום אמרתי לעצמי, אף אחד כבר לא מדבר על זה יותר, אף אחד לא זוכר את זה. זה מין דבר כזה שקרה, וכולנו אמרנו, זה איזה מין דבר כזה, שאחרי שהוא קורה, הכל משתנה. ושום דבר לא השתנה.
זה נורא. כן. זהו, אני חושב שאולי, אם אני כזה חדד כזה, כלומר, זה אולי מתוך איזושהי תפיסה כזאת, שלנסות, כלומר, שהסיפור הזה של כאילו להצליח להיות, לראות את הכאב ולא לדחוק אותו כל הזמן לשוליים ולתת לו במה מרכזית, אז משהו בתנועה הזאת של כאב או של מסוגלות לשאת ולהיות ולחוות ולראות, את הכאב ולהסכים לו להיות נוכח, אז הוא גם אותה התנועה של להסכים לראות יופי. כלומר, אני מרגיש באיזשהו מקום שזה אותו שריר, ושככל שאנחנו מדחיקים את השריר של המסוגלות לראות כאב או לחוות, אז אנחנו מדחיקים גם את המסוגלות לראות יופי, וגם, והכאב לא נעלם אף פעם, אבל כאילו... אבל גם יש את היופי, כאילו יש דברים מהממים, ממש 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 כיפים, כאילו. אבל כן, שאני חושב זה תלוי בזה. ככה אני חושב.
ניסן אליהו כהן, במות, ספר ביקורים, הוצאת תנג'יר, יופי של ספר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה, תודה.
להתראות,
חג שמח.
חג שמח.
חג שמח.
ביי ביי.
מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, ואנחנו עם סטטוס ספרותי של העורכת והסופרת יערה שחורי, שצרפה ציטוט של מריה סטפנובה, אינטלקטואלית רוסיה, עוד מעט נקריא את הציטוט הזה, היא שם את זה תמונה, ציטוט מתוך ספר, אבל ראשית, יערה שחורי מסבירה כך, כותבת, מריה סטפנובה, אינטלקטואלית רוסיה, כותבת מטבע הדברים על רוסיה. התרגום הוא של דינה מרקון, תחת שמיים מלבינים, כאן תוהים כמה איתי הוא סוף העולם. האם זה דיון על מהירות, או אולי על כמות? גם השמיים נדמים לחומר אחר, ושוב, הכל יכול לקרות.
נכון, וזה הציטוט שהדביקה שם, של מריה סטפנובה. אין זה משנה מה חולמים, החלום הוא אחד, על אי האמון העמוק בפני השטח הרכים של העולם הזה. די לטלטל אותו כדי לשוב אל הבסיס הקפו, אל הזר משלנו, אטום הלב ואל הידיעה הפשוטה. יכול לקרות כל דבר העולה על הדעת. וגם מוסיפה שם שזה ספר שיראה אור עוד מעט בקיבוץ המאוחד, למי שתוהם איך הוא יכול לקרוא את זה, אז שאני תהיתי למשל, אז יש למה לחכות.
יש למה לחכות, ובאמת הכל יכול לקרות.
הכל יכול לקרות, ולא, באמת... אבל לא הכל יקרה.
לא.
אוקיי.
לא. אנחנו עוברים לדבר הבא.
נכון. אנחנו מציינים היום את יום הולדתו של מקסים גילן, המשורר, המהפכן, לוחם החופש, עורך כתבת מטען יחד עם יוסי גרנובסקי. הוא נולד היום 24 במרץ לפני 90 שנים בשנת 1931, ונפטר מקסים גילן ב-2005. אחרי שמת יצאה אסופה בבל ושירים אפלים שהיו בו, היו בה כ-20 שירים ופואמה שהוא כתב מקסים גילן בשנים האחרונות לחייו, וניכר בהם מצד אחד הייאוש הנורא והידיעה שאין מחר, ומצד שני בולטת הרגשת השלמות של גילן בסוף הדרך, כתב יוסי גרנובסקי, שגם כמובן ערך את הדבר הזה. ובמבוא יוסי גרנובסקי כתב דברים מאוד מעניינים, אקרא קצת, הוא כתב כך: כאשר מצאתי את מקסים גילן מוטל מת וקר על הרצפה בדירתו הסחורה ברחוב התל אביבי היפה הזה, ז'אן ג'ורס, כבר ידעתי שמשימה חשובה הוטלה עליי, לאסוף את כתביו של המשורר שלא פורסמו בחייו ולהוציאם לאור. זאת לא הייתה משימה פשוטה כלל. בשנות חייו האחרונות, למרות ואולי כנגד ההידרדרות במצבו הפיזי והכלכלי, היה מקסים גילן פורה מאוד. ניירות ופתקים לעשרות ולמאות היו פזורים על פני הדירה כולה ולא רק על שולחנות העבודה. מקסים נהג לעבוד בין ארבעה שולחנות ארוכים שיצרו מהן מתחם מרובע, כאשר אחד השולחנות קצר יותר ואפשר פתח כניסה למתחם המבוצר, שבתוכו נע מקסים משולחן לשולחן, כמצבי על קורסה עם גלגלים וכתב, פה בכתב יד ושם למחשב, שאת מסכו הגדיל באמצעות מכונה מיוחדת ולאותיות ענק, שכן ראייתו דאחה כמעט לגמרי.
איזה מדהים זה לחשוב על זה. על הדירה הזאת וארבעה שולחנות כאלה שהוא מתרוצץ מאחד לשני, כשלכאורה, כל מה שאתה צריך זה נייר ועט, כאילו, אתה לא צריך ארבעה שולחנות, זה יפה מאוד. הוא כותב עוד ככה: את סיפוריו היה מקליט לרשם קול, אבל את שיריו עדיין היה משרבט, בטוש שחור ובאותיות גדולות על נייר. טוש שחור כזה ופנקס היו מונחים תדיר ליד מיטתו, כמו גם רשם קול. כל פיסת נייר, לא משנה גודלה או סוגה, הייתה ראויה למטרה זו של כתיבת שיר או רעיון. מצאתי שירים וקטעי שירים על מפיות נייר של בתי קפה בהם ישב, והוא ישב בהרבה, על גזירי קרטון, על דפים עם ובלי שורות, לבנים, צהובים, כתומים, אפילו על גבי מעטפה לבנה גדולה שפעם הכילה מאמר שנשלח לפרסום במטען, מת איש אקדמיה חשוב שלא אציין כאן את שמו, ולבסוף מצא את יעודה כשדה קרב לשיר של גילן. מלאכת האיסוף והמיון נמשכה חודשים ארוכים. בשנתיים האחרונות לחייו סיפר לי מקסים שהוא כותב שירים שאותם כינה שירים אפלים. הוא אמנם נהג להראות לי שירים שכתב, אבל אף פעם לא היה מציין אם זה שיר אפל או אחר. ואני לא שאלתי. מבחינתי השיר היה, יכול היה להיות שיר חזק, שיר טוב או מעניין, אבל אפל, מה זה? לו ידעתי שיבוא יום ואצטרך להחליט איזה הוא שיר אפל ואיזה לא מבין השירים שהשיר אחריו, ודאי שהייתי שואל אותו וגם דואג לסמן אותם, את השירים האפלים הללו, בסימן מיוחד. כעת, כשברור לי מכתובים שהשיר אחריו, כי הבדיל שירים אלו מאחרים והתכוון להוציאם בקובץ נפרד תחת השם שירים אפלים, לא נותר לי אלא לנסות ולהתחקות אחר כוונתו הנסתרת, ונותרתי גם אני קצת מגשש באפלה. היה נהיר לי ששמחים הם לא השירים האפלים האלה. אך מה הם כן? מה הם?
זה ממש יפה שהוא היה צריך לחפש מה, איזה מהשירים הם השירים האפלים. הוא ממשיך, הוא מצטט את ברטולד ברכט, ואת השיר בימים האפלים, האם גם אז יושר עוד שיר? אכן, גם אז יושר עוד שיר על הימים האפלים. והוא אומר, מקסים גילן אהב את ברכט מאוד, הוא העריך אותו כמשורר פוליטי מצוין, ואף התכתב עמו באחד משירי האהבה הנפלאים שכתב. האישי והפוליטי אצל מקסים, כמו אצל ברכט, כמו אצל כל משורר אמת פוליטי, היו מקשה אחת. מקסים הכיר היטב את שירתו של ברכט, יש להניח שגם במקור, שכן הוא שלט היטב בגרמנית. את השיר הקצר הזה פרסמנו מקסים ואני, על עטיפת אחד מגיליונות כתב העת מטען, הוא מדבר על השיר בימים האפלים. האם אלו הם השירים האפלים של מקסים? השירים שעוסקים בימים האפלים, הוא תוהה? ודאי שגם הוא עונה, אבל לא רק, שכן אם בימים אפלים מהסוג שדיבר עליו ברכת הסכינן, אזי ידע מקסים ימים שכאל במשך שנים רבות מאוד, כולל 23 שנות גלות, בהן שעה בפריז, אתה יודע, הוא לא היה בארץ המון שנים, שאת מפתה שם, לצד מפת יפו ותל אביב, על עטיפת ספרו מיפוי, המאגד את שיריו, עד שנת הוצאת הספר 94, שנה לאחר ששב מהגלות. הוא הכיר. לא אלו בלבד הם השירים האפלים. האם ראייתו המתמעטת והאפלה שסגרה והלכה עליו, הם שהולדו את השירים האפלים? נראה שגם, אבל לא רק. ככל שהצטמצם העולם שסביבו, כך גדל והלך עולמו הפנימי של המשורר. אפלה זו שאימה להפוף אותו לא הייתה המאפיין העיקרי של השירים האפלים, אם כי היא תרמה להם לא מעט. וכמובן זה עושה מאוד חשק לקרוא את הספר הזה.
נכון.
חפשו הוא.
יש פה גם טעימה.
נקרא
קצת ממנו?
כן. נקרא את השיבה.
כן.
נור תנשמת אהובה שקולותיה מייסרים את אמירי הלילה. נור תנשמת אכזרית המרטשת עכברים ואהבות נואשות. נור טורף מטריף ומטורף בין פיו הקמאי. נור כל ניצב יעלום מקור פלדה וכל מן המעמקים. נור צילחה על פני ירח בלילות שלפני גשם. על רקיע כחול כהה כך במקור. ומהביל, נור, קראי את הקורבן וטיפול בזרועותיי, מצד אהבה פרי שבי.
השאלה עכשיו נשאלת, האם זהו שיר אפל או לא?
הוא שיר אפל, ברור.
אני חושב שהוא שיר אפל, לא, לא, לא אם אנחנו חושבים
שהוא אפל. מה הוא היה חושב, מקסים גילן.
האם הוא קטלג אותו שעה ככה? אנחנו צריכים עוד מעט לסיים. אבל לא נסיים כמו לפני, שכרגיל בימי רביעי נסיים מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. היום בשעה 20:00 בזום של רשת הספריות העירוניות של רמת השרון תתארח העורכת והמסעית נועה מנהיים לשיחה על שולחן ערוך, הרהורים על כתיבה ועריכה.
בספריית בית מיכל הרחובותית, שאני רואה שהם מאוד פעילים, אנחנו מדברים עליהם המון בזמן, נכון? כשאנחנו בהמלצות.
כמעט כל שבוע
נכון?
יש להם אירוע.
אוקיי,
במדים.
אז הם העלו לצפייה ברשת, ל-24 השעות הקרובות, את הסרט התיעודי היהלום השחור, שעוקב אחר הנעשה, בספרייה הלאומית של דנמרק, שבה עושים מאמצים עילאיים כדי לשמור על הספרייה כמקום עדכני ורלוונטי. אפשר למצוא קישור לסרט הזה בפייסבוק של בית מיכל.
נכון. תשמעי, זה סרט סופר מעניין, כי הוא היה בדוק אביב, אז ראיתי אותו, והם עושים המון דברים שאתה אומר צריך לטוב, וזה בכלל לא, מה הקשר לספרייה? כל מיני תערוכות, ומתעסקים באקלים, ומתעסקים פה, והם כל מיני חושבים איך להשאיר את הספרים, ואת המקום הזה כרלוונטי. אני חושב שמי שאוהב ספריות צריך לראות את זה. מחר, יום חמישי, בשעה 17:00, בזום של הוצאת קרמל, התקיים ערב לציון 700 שנה למותו של דנטה. עם השקת הספר בשבח דנטה, מאת ג'ובאני בוקאצ'ו, שתרגם אריאל ראטהאוס.
מעניין.
ואנחנו מדברים הרבה על דנטה לאחרונה.
כן, מעניין למה.
אולי בגלל שזה 700 שנה למותו, אז התעוררו גם, אנחנו דיברנו הרי על זה צאצאים של הצאצאים של הצאצאים שלו, מבקשים לזכות אותו מגזר דין המוות שהוטל עליו לפני מאות שנים.
כן.
אז אולי הם התעוררו בגלל היום הזה. יכול להיות שזה העניין. בכל מקרה, מי שמתעניין, הנה, הזדמנות.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, יובל.
נכון.
אז קודם כל נגיד תודה לאירה וקסלר וצביקה בשבקין שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין את המאזינים והמאזינות שלנו לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. מחר אנחנו נשדר את המיטב של המיטב, ואילו ביום שישי, ספר לנו מה יהיה ביום שישי.
אנחנו במסגרת יום שידורים מיוחד.
אני נרגשת.
אני מאוד נרגש, במסגרת יום שידורים מיוחד של כאן תרבות, אנחנו נעסוק במה ישתנה, כל כאן תרבות תעסוק במה ישתנה, אנחנו מטבע הדברים מתעסקים במה ישתנה בספרות העברית. כלומר,
מה יקרה ב-2031? לא הרחקנו לכת, אמרנו מה יהיה בעוד 10 שנים, נגלה להם דבר אחד שלפחות אנחנו עשינו שם?
כן, תגלי.
קשה לי להתאפק, אני חייבת לגלות.
לא, תגלי, תגלי.
אוקיי, תהיה פתיחה בתארות של סופרת ידועה.
פתחה לנו בקפה תארות, אנחנו הצגנו את הספרות העברית, והיא פתחה לספרות העברית בקפה תארות, והגענו למסקנות מרחיקות לכת. אז שווה להזין, ובכלל שווה להזין לכאן תרבות ביום הזה. נגיד לכם חג שמח.
חג שמח.
ולהתראות?
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.